בסדר גמור, אז אנחנו נלמד היום את תורה סמך דלת, נתחיל היום ללמוד את תורה סמך דלת בליקוטי מוהר"ן, כדי להיות נקי בפני אלוהים ואדם, חשוב להגיד שלא הייתי מעיז להעלות על דעתי ללמד את זה. אדם הוא יצור סופי, והתורה של רבי נחמן זה אור אינסוף, ואם התורה של רבי נחמן כולה היא אור אינסוף, אז תורה סמך דלת זה האור אינסוף שבאור אינסוף, בסדר? זה התורה הכי, לא יודע, זה הכי זהר לחלק ציונים, אצל רבי נחמן יש הרבה תורות שהן מרכזיות, אבל זה ללא ספק אחת התורות המרכזיות, המורכבות והחשובות ביותר והעמוקות ביותר שרבי נחמן לימד אותנו. ובגלל שהתבקשתי אז אני אנסה ללמד את זה, בחיים לא לימדתי את זה. מורנו ורבנו הרב רבי נחמן. אז בחיים לא לימדתי את תורה סמך דלת, למדתי אותה פעמים רבות כמובן, אף פעם לא הבנתי אותה, אבל כל פעם הבנתי דברים חדשים, אז סימן שיש לאן להתקדם, אז יכול להיות שגם עכשיו נבין דברים חדשים. וזה ייקח זמן, זה לא יהיה שיעור אחד כנראה, אבל נתקדם, נראה מה נבין, מה נצליח, אולי נתקע, אולי נוותר, אולי נתייאש, בסדר? הכל יכול להיות, כי זה באמת משהו מאוד מאוד עמוק ומסובך, הרבה מעבר ליכולות הרגילות שלי לפחות, אז תן לזה צ'אנס, מה כבר הכי גרוע שיכול להיות? ליקוטי מוהר"ן בעצם זה התורות הכי עמוקות של רבי נחמן, שמחולק לשני חלקים. יש ליקוטי קמא וליקוטי תניאנה, שני ספרים שבתוך ספר אחד. התורות מחולקות לאותיות. תורה סמך דלת זה התורה שהיא באות סמך דלת, בסדר? והיא גם קשורה לפרשת השבוע שלנו שתבוא, לפרשת בו, שהרי הפסוק שמתחיל אותה הוא פסוק מפרשת בו, בסדר? הוא לא סתם פסוק, אלא הפסוק הראשון, ההתחלה של פרשת בו, והתורה מתחילה כך, כתוב, ויאמר אדוני משה, בוא אל פרעה, כי אני הכבדתי את ליבו ואת לב עבדיו, למען שיתי אותותי אלה בקרבו, ולמען תספר באוזני בנך ובן בנך, את אשר התעללתי במצרים, ואת אותותי אשר שמתי בם, וידעתם כי אני אדוני וכו'. הנני מביא מחר הרבה בגבולך. טוב. כמובן, כמו כל התורות המסובכות של רבי נחמן, זה מתחיל בפסוק, והביאור העמוק של הפסוק, שזה כל התורה כולה, מתבהר רק בסוף התורה. אבל כבר כאן כדאי לומר, שזה פסוק מאוד קשה. כתוב בו, ויאמר השם אל משה, בוא אל פרעה, כי אני הכבדתי את ליבו ואת לב עבדיו. עכשיו, זה בדרך כלל שאומרים כי, מה אנחנו מצפים שיהיה?
סיבה למה?
כלומר, שיהיה סיבה שמובילה לתוצאה, נכון? כלומר, יהיה הסבר, יהיה מוק למה, כן? אני לא יכול לבוא היום כי אני עייף. בסדר? אני לא רוצה לאכול ארוחת ערב כי אני שבע. נכון? כי זה מילת הסבר בעברית. ואילו כאן, זה לא מסביר שום דבר. בוא אל פרעה, כי אני הכבדתי את ליבו. ולא רק שזה לא קשור, זה גם משמע הפוך, נכון? אם הקדוש ברוך הוא הכביד את ליבו של פרעה, מה יש לבוא לפרעה? אני חייב לבוא אליו. בסדר, הפסוק אני רק אומר, אני מאיר, אני עוד לא אומר את זה שום דבר, אני אומר שאפילו הפשט של הפסוק פה הוא מאוד לא מובן, נכון? שמתחיל את הפרשה שלנו את פרשת בו. כלומר, יש הרבה מה להתבונן בו מצד עצמו. עכשיו צריך הקדמה. לפני שנתחיל את התורה עצמה, זה הפסוק שהתורה עליו, וצריך לדמה. בעצם התורה הזאת מתמצפת את כל תורת הקבלה. בסדר? כל היסודות של תורת הקבלה בתורה אחת. והיא מתבססת על מה שיש בתורת הארי, כמה וכמה מקומות. ספר שער הקדמות, בעץ חיים, באוצרות חיים, במבוא שערים, כל כתבי הארי. על האופן שבו נברא העולם. איך נברא העולם? על ידי צמצום. כלומר, אני מקריא לכם מהראש, בסדר? את עוצרות חיים, פחות או יותר, בלשון שלי, כן? דע, כי קודם שנעצרו הנעצרים, נבראו הנבראים, ונעצרו היצורים, ונעשו המעשים, היה הכל, כל המציאות הייתה אור אינסוף פשוט. מה עשה הקדוש ברוך הוא? הוא צמצם צמצום אחד כדי לפנות מקום לבריאת העולם. זה כמובן מילים לא מובנות, נכון? מה זה אור אינסוף? מה זה אומר? מה זה אומר אם זה אור אינסוף, אפשר לצמצם אותו? מה היה צמצום? בצמצום הזה נוצר מושג שבקבלת הארי קוראים לו החלל הפנוי. היה חלל פנוי, ובחלל הפנוי הזה אחרי זה הקדוש ברוך הוא הוריד קו, יש עיגולים, יש יוס, אני לא אכנס לכל הבלגן שם, וברא את כל המציאות כולה. כשאני אומר כל המציאות, אין הכוונה רק לעולם הזה שלנו, עם כל העולמות הרוחניים, העליונים, התחתונים, הכל שם נמצא בתוך החלל הפנוי הזה. ממה הוא פנוי כביכול? מהאור אינסוף. מי זה האור אינסוף? זה הקדוש ברוך הוא. אז על פניו צריך לשאול פה כמובן מיד שאלה. מה הפירוש שהחלל הזה פנוי? מה? אין בו אלוהות. כלומר, הקדוש ברוך הוא צמצם את עצמו, הוא העלים את עצמו. לאן הוא הלך? האור אינסוף הזה. והמקום הזה, מה, אין בו אלוהות בכלל? הוא ריק מאלוהות? זה השאלות, זה נקרא בשפת המקובלים, לפעמים, אם מישהו רוצה לקבל הארץ בקבלה, כבר אמרתי לכם פעם, אם אתה רוצה להוכיח את המרצותך, תשאל מישהו, מה אתה מבין, צמצום כפשוטו או לא כפשוטו? בסדר, זה שאלה של המארצות. כן, למה של המארצות? כי זה כזה שאלה שכולם שואלים. בסדר, זו שאלה שנשמעת יפה ואף אחד לא מבין מה הוא מדבר, אף אחד לא למד על הצמצום, אבל אפשר להגיד את זה, למה לא? מילים זה בחינם, אנחנו נראה שבתורה הזאת שמילים זה דווקא ביוקר. אבל סתם ככה באופן עקרוני בזמננו, כיוון שבני אדם אוהבים לדבר, כולל אז לכם הנאמן, אז תמיד אפשר לדבר, למה לא? על כל פנים, אחת השאלות ששואלים המקובלים, מיד בתחילת ספר עץ חיים זה מופיע, מה שנקרא החקירה הראשונה, ועוד לפני זה מה שמודפס, הקונטרס שמודפס בהתחלת עץ חיים שנקרא שער הכלבים, למה הקדוש ברוך הוא ברא את העולם? מה היה חסר לו? מה הוא היה צריך? למה לברוא את העולם? אם הקדוש ברוך הוא אין סוף, הוא אור אין סוף, יש לו הכל, הוא שלם, מושלם בתכלית השם, מה הוא צריך עולם? מה כל הבלגן הזה נועד? בסדר? בפניו העולם הוא מקום שיש בו הרבה צרות, רוע, רעב, מחלות, מלחמות, עושק, אנשים רעים. למה הקדוש ברוך הוא צריך את כל זה? מה היה רע לו שהיה רק הוא ואורו? או הוא שהוא אורו? מה צריך את כל הבלגן הזה? וכאן לפני שאנחנו נראה את התשובה של רבי נחמן, צריך לדעת שיש תורה מקבילה לתורה שלנו, שבה רבי נחמן נותן תשובה שונה. בסדר? אני אומר את זה בסוגריים, לא יודע אם ניכנס לזה. ובתורה ממתת רבי נחמן עונה תשובה שונה מן השבילה. כן? תורה ממתת הולכת לכיוון אחר לגמרי. אבל בתורה שלנו עונה תשובה שהיא מפתיעה. אז בואו נראה איך מתחילה התורה. אז אני באות א'. כי השם יתברך מחמת רחמנותו ברא את העולם. כי רצה לגלות רחמנותו. ואם לא היה בריאת העולם, על מי היה מראה רחמנותו? ועל כן ברא את כל הבריאה מתחילת האצילות עד סוף נקודת המרכז של העולם הגשמי כדי להראות רחמנותו. למה הקדוש ברוך הוא ברא את העולם? כי הוא רצה להראות רחמנותו. אם לא היה יצורים בעצם חסרים, פגומים, שרע להם, שהם צריכים עזרה, לא היה על מי להראות רחמנותו. כמובן, זה דבר מאוד לא מובן. הרי, מה זה אומר שאני רחמן? האם זה אומר שאני, קודם כל צריך אולי לפני כוס תקדמה למילה רחמנות שהיא מאוד מרכזית פה בתורה שלנו, היום אנחנו משתמשים במילה רחמנות במובן הלא אמיתי שלה. לצערי הרב, במסגרת ביזת השפה העברית, מסגרת המילה רחמנות קיבלה העונש ונפכה למילה רעה, חומר רחמים עליו, זה טמבלו. כן, אני מרחם עליו, זה מסכן, אבל זה לא המשמעות. המשמעות בלשון הקודש במילה רחמים היא דומה למה שהיום אנחנו קוראים לו חמלה. בסדר? מה זה חמלה? חמלה זה שאני בעצם ליבי יוצר מישהו. אני רואה אדם שחסר לו משהו, שהוא במצוקה, שלא טוב לו. ועצם זה שלא טוב לו מניע אותי לפעול לטובתו. אבל לפני שאני מונע לפעולה, אני מרגיש את החיסרון שנמצא אצל האחר, זה דבר גדול, בסדר? להיות בעל חמלה. כלומר, כואב לי שכואב לו, באופן טבעי. אבל כאן צריך לשים לב, ומה שאני אומר עכשיו זה נכון בעצם על כל תכונה. יש הבדל בין תכונה לבין מעשה שמבטא את התכונה, נכון? בוא ניקח דוגמה. למשל אדם, ניקח שני אנשים בעולם. נקרא לאחד משה ולאחד ציון, כן? משה הוא עשיר גדול. הוא גם נדיב. יש לו תכונת הנדיבות. בגלל שמשה עשיר גדול, אז הוא גם תורם מלא כסף. לעניים, לבתי חולים, למוסדות תורה, יש לו כסף, לבתי כנסת, וכולם הוא תורם. זאת אומרת, משה הוא נדבן, ומכיוון שיש לו אמצעים, הוא גם יכול לבטא את הנדיבות שלו במעשים, נכון? זה לא אותו דבר להיות נדבן ולהתנדב. אגב, יכול להיות אדם שהוא מתנדב והוא לא נדבן? ודאי. למשל מה? מה יכול לגרום לו? לחץ חברתי, מה יגידו, יכול להיות שהוא רוצה את טובת הנאה. נכון, לא כל הנדבנים הם אנשים טובים דווקא. אולי הוא רוצה שליטה במקום שהוא מתנדב אליו. לעומת זאת, ציון הוא נדיב בדיוק כמו משה. אבל הוא עני מרוד, אין לו שקל. בסדר? אין לו כסף. הקדוש ברוך הוא לא חנן אותו. משה, אבא שלו היה, לא יודע מה, מה אוהבים, יהלומן גדול, וציון, אבא שלו השאיר לחובות. בסדר, ההורים שלו השאיר לחובות שנפטרו מן העולם. ציון נדבן בטבע שלו, כלומר, אפשר לומר עוד ככה, אם הוא היה עשיר כמו משה, הוא היה תורם בדיוק מה שמשה תרם. אבל מכיוון שהוא לא עשיר כמו משה, אלא עני מרוד, הוא לא יכול בפועל להיות נדיב. אבל בעצם מהותו, במידה הטובה שיש לו, הוא נדיב בדיוק אותו דבר. עד כאן מובן? עכשיו אני אשאל אותך, מי יותר נדיב? ציון או משה? אני מסכים עם אריק באופן חד משמעי שהתשובה היא אותו הדבר. הם נדיבים אותו הדבר. נכון. אין בכלל שום שאלה שהם נדיבים אותו הדבר. מי יזכה יותר להערכה על הנדיבות שלו? משה. כי ציון אף אחד לא יודע שהוא נדיב. בסדר? מי יודע שהוא נדיב? אין לו מה לתת. הוא רעב ללחם. זה לא נדיבות לתת את פת הלחם האחרונה שלך ולמות ברע. זה כבר לא נדיב, זה יהיה פזרנות. אם כן, אין קשר בין היותך נדיב לבין ביטוי הנדיבות שלך. אתה יכול להגיד, אנחנו לא באמת נדע שציון נדיב עד שנראה אותו מתנדב, עד שהוא יהיה עשיר, ויכול להיות שלא נדע כל ימי חייו. אבל לגבי הקדוש ברוך הוא, מה אכפת לנו אם הוא רחמן או שהוא מרחם על מישהו בפועל? כלומר, עצם זה שהקדוש ברוך הוא רחמן, למה הוא צריך מישהו לרחם עליו בפועל? אתם מבינים את הבעיה שיש כאן? יש כאן שאלה אמיתית, כלומר, שרבי נחמן אומר שהקדוש ברוך הוא מחמת רחמנותו ברא את העולם, הוא מוסיף כאן, הוא מניח כאן איזה הנחת יסוד שצריך לשים לב אליה, הוא אומר, אי אפשר באמת להיות רחמן אם אין מי שירחמו עליו. לא במובן השטחי, אלא במובן המהותי. כלומר, בניגוד לאינסטינקט של כולנו פה, שאמרנו שגם ציון הוא נדיב כמו משה, רבי חמור אומר לא. בשביל להיות נדיב, צריך להתנדב. זאת אומרת, צריך לעשות פעולה. זאת אומרת, אפילו אצל הקדוש ברוך הוא, כדי ש... השלמות שלו תצא לפועל, צריך שיהיה תהליך של ההופעה של הדברים. מבינים מה שאני אומר? שזה סינית. כן? ולכן, כשאנחנו אומרים שהקדוש ברוך הוא מחמת רחמנותו ברא את העולם, זה מעלה קושי מאוד מאוד גדול בהבנה של זה. יש הרבה מה לשאול על זה, אנחנו נשהה את השאלה הזאת. עכשיו נשאיר אותה כמו שהיא, כי זה שאלה קשה, וכך רבי נחמן אומר, וזה לא השאלה הקשה היחידה שנפגוש פה היום. ואז הוא אומר ככה, הוא ממשיך ואומר, וכאשר רצה השם יתברך לברוא את העולם, לא היה מקום לבוראו, מחמת שהיה הכל אור אינסוף, הכל אינסוף. על כן צמצם את האור לצדדים, ועל ידי הצמצום הזה נעשה חלל פנוי. ובתוך החלל הפנוי הזה נתהוו כל הימים והמידות שהם בריאת העולם, כמו שכתוב בעץ חיים בתחילתו. וזה החלל הפנוי היה מוכרח לבריאת העולם, כי בבתי החלל הפנוי לא היה שום מקום לבריאת העולם כאן. כי הכל היה אלוהות, איפה העולם היה נברא, כל דבר היה מתעיין באור אינסוף, הנפח בעצמו להיות אור אינסוף. אין אפשרות לברוא משהו בתוך האור אינסוף, הוא בולע את הכל. בסדר, שאתה בתוך האור אינסוף, אז הכל אור אינסוף. בסדר? ולכן, ודאי שהיה צריך לפנות החלל הזה. וזה הצמצום של החלל הפנוי, אי אפשר להבין ולהשיג, כי אם לעתיד לבוא. כי צריך לומר בו שני הפכים, יש ואין. כי החלל הפנוי הוא על ידי הצמצום, שכביכול צמצם אלוהותו משם, ואין שם אלוהות כביכול. כי אם לא כן אינו פנוי, והכל אינסוף, ואין מקום לבריאת העולם כלל. אבל באמת ואמיתו, בוודאי אף על פי כן יהיה שם גם כן אלוהות. בוודאי אין שום דבר בלעדי חיותו, ועל כן אי אפשר להשיג כלל, מבחינת החלל הפנוי עד לעתיד לבוא. לפני שניכנס להסבר העמוק שזה שתכף יגיע, בעצם רבי נחמן אומר משהו כזה, אומר יש שאלה ששואלים עמי הארצות, האם הצמצום כפשוטו או לא כפשוטו, אומר זו שאלה שאין עליה תשובה. למה אין עליה תשובה? כי שני הצדדים מוכרחים כאחד להיות נכונים. מצד אחד לא ייתכן שנברא העולם אם אין, אם הכל היה אור אינסוף. לא ייתכן. כי כל מה שהיה נברא בתוך האור אינסוף, מיד היה נהפך להיות בעצמו אור אינסוף ולא היה נברא. אין אפשרות לברוא משהו בתוך השלמות האלוהית. שיקבל הדרגה, שיקבל שוני, שיקבל נפרדות, שיקבל אי אלו תכונות. מצד שני, אם תאמר שהצמצום הזה הוא כפשוטו ואין אלוהות בכלל במקום שבו יצטמצם האור, אז מה מחיה את הכל? מה מחיה? מה זה משהו נפרד מהקדוש ברוך הוא? מה מחיה את זה? מה מעווה? הרי הבורא הוא לא רק ברא את המציאות, הוא מעווה ומחיה אותה כל רגע ורגע. ואם כן, מה יהיה המשמעות של החלל הפנוי ככה? בסדר? זאת אומרת, אנחנו פה צריכים לקבל החלטה אמונית, תיאולוגית, מחשבתית ולנו. האם החלל הפנוי הוא אור אינסוף, יש בו אלוהות, או שאין בו בכלל אלוהות? והתשובה חייבת להיות גם זה אמת מוחלטת וגם זה אמת. זאת אומרת, במילים אחרות, אין לנו שום דרך להתמודד עם השאלה הזאת. בסדר? עכשיו, לפני שנעבור ליאור ב', עוד הקדמה קצרצר. אני מקצר בהקדמות, היה צריך לעשות הרבה יותר הקדמות, ואני מקצר כדי שנוכל ללמוד. יש מחשבה, העולם אומר, כן, העולם אומר שרבי נחמן מאוד מאוד התנגד בפילוסופיה, לספרי מחקר, לספרי כפירה וכדומה, ולא רק שהוא התנגד בספרי פילוסופיה, הוא גם התנגד בפילוסופיה יהודית. כלומר, הוא התנגד למורה נבוכים ולרס"ג ולכל הספרות שלה, של חכמי ישראל שהייתה ספרות פילוסופית, כן? שהוא אמר שצריך לזרוק את השכל ועשות הכל, אך ורק להאמין בפשיטות, בקדוש ברוך הוא, קרוא תהילים, לך תמקווה, לצעוק אל השם יתברך וזהו, בסדר? זה מופיע בכמה מקומות בכל מיני וריאציות בשיחות הר"ן, בחיי מוהר"ן, בכל מיני מקומות יש אמירות כאלה של רבי נחמן, אבל מה שנפגוש עכשיו זה הרבה יותר מסובך. בסדר? אז מי שיהיה לו קושייה מצד הדברים שהוא שמע, זה קושייה טובה. כי פה רבי נחמן מציג דברים מסובכים לאין ארוך, מכפי שאנחנו רגילים לשמוע ממנו בנושא הזה. ואז הוא אומר ככה, עוד ב', ודע, שיש שני מיני אפיקורסים. יש אפיקורסות שבא מחוכמות חיצוניות ועליו נאמר ודע מה שתשיב באפיקורס כי האפיקורסות הזאת יש עליה תשובה כי זאת האפיקורסות באה מחוכמות חיצוניות שהם באים ממותרות, חינת שבירת הכלים כי מחמת ריבוי האור משתברו הכלים ומשם מתעברו הקליפות כידוע וחוכמות חיצוניות באים משם היינו משבירת הכלים, ממותרות פסולת הקדושה כמו אצל האדם, יש כמה מיני מותרות ופסולת, כגון ציפורניים, שיער, זהה, שאר פסולת ומותרות. כן, כל חוכמה חיצונה באה ממותרות ופסולת ידועה של הקדושה. וכן, כישוף בא ממותרות ופסולת כידוע. ועל כן מי שנופל באפיקורסות כזאת, אף על פי שוודאי צריך לברוח ולהימלט משם, אך אף על פי כן מי שנופל לשם, אפשר לו למצוא הצלה לצאת משם, כי יוכל למצוא שם את השם יתברך אם יבקשהו וידרשהו שם. כי מאחר שהם באים משבירת הכלים, ישם כמה ניצוצות הקדושה וכמה אותיות שנשברו ונפלו לשם כידוע. ועל כן יוכל למצוא שם אלוהות ושכל וישב הקושיות והאפיקורסות הזאת, הבא מחוכמות חיצוניות, שהם באים ממותרות בשבירת הכלים, כי יש שם חיות אלוהות, היינו שכל ואותיות שנשברו ונפלו לשם, ועל כן האפיקורסות הזאת תהיה שם והתשובה, ועליו נאמר, תדע מה שתשיב לאפיקורס. אוקיי, זה כבר יש פה הפתעה עצומה, בסדר? אומר רבי נחמן, יש שני סוגי אפיקורסות, עכשיו הוא הציג את הסוג הראשון רק. הסוג הראשון של האפיקורסות, השורש שלו, כלומר למה יש בעולם כפירה כזאת, או במלכות פילוסופיה, בגלל שהיה שבירת הכלים. יש בקבלה שני מושגים, דיברנו על הצמצום, עכשיו מדברים על שבירת הכלים. כאשר ירדו האורות לתוך הכלים, אני לא אכנס לפירוט הטכני, נקודים, נקודים, ברודים, בסדר, ומי שלמד למד, כאשר היה את שבירת הכלים, היה ריבוי אורות, ומיעוט כלים, ולכן מה קרה? נשברו הכלים. והשבירת הכלים הזאת יצרה מה? קליפות, בסדר? אבל מתוך הערבוב של האורות והכלים והקליפות, יש שם ניצוצות של קדושה שצריך להעלות אותם, ולכן אמר רבי נחמן, שם! בתוך הפילוסופיה הזאת יש קדושה, שצריך להעלות אותם שם. כן? שימו לב, זה מה שהוא אומר. כן? וכן יוכל למצוא שם אלוהות ושכל, ליישב הקושיות של האפיקורס, זאת אומרת, מחומות חיצוניות שהן במותרות שבירת הכלים. בדיוק, ולכן מה עושים? בונים עוד מלא כלים, זה הפילוסופיה. בסדר? בעצם הפילוסופיה היא בניית כלים נוספים, עוד כלים, ועוד כלים, כלים מחשבתיים, כלים מושגיים, כלים, 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 כלים שונים, כדי שיהיה אפשר לרומם משהו מהפסולת הזאת. בסדר? וכן, השורש הזה זה פסולת במותרות, כן, הוא משתמש פה גם בתורה אחרת מעץ חיים, של הציפורניים, והשיער, וכל הדברים שגדלים בגוף, מה שיש בשער חלבי, השער ב, כל הדברים הללו, הם מגיעים בשורשם, בסדר? מהמקום הזה של שבירת הכלים. זאת אומרת, שנשברו הכלים, אז ירדו הניצוצות הללו, ואפשר להעלות אותם על ידי כל הפילוסופיות והדברים הללו. בסדר? לכן, מה השורש של הכפירה הזאת? כלומר, האפיקורסות של חוכמות חיצוניות, שימו לב, שימו לב. הוא לא מדבר עוד, הוא מדבר פה על חוכמות חיצוניות. כלומר, פילוסופיה כחוכמה חיצונית, פילוסופיה, מתמטיקה, מדעית, לא משנה מה, כמשהו שהוא פשוט חיצוני לתורה. הוא לא תורה. מה השורש שלו? שבירת הכלים. בסדר? ולכן הדבר הזה, מן האפיקורסות הזאת, ניתן לתיקון. מן האפיקורסות הזאת ניתן לרומם אותו וניתן להוציא ממנו ניצוצות מתוך השברי כלים. בסדר? אבל בואו נראה את ההמשך, אנחנו נחזור לזה, כי אני רץ על זה כרגע, בסדר? כדי שיהיה לנו תמונה כללית, ואז שנסיים את אות ב' נחזור להסביר לאן. אבל יש עוד מן האפיקורסות, והם החוכמות שאינם חוכמות, אלא מחמת שהם עמוקים ואינם משיגים אותם. ומחמת זה נראים כחוכמות. כמו למשל כשאחד אומר סברה שקר בגמרא רש"י תוספות בגפת, מחמת שאין למדן ליישב הקושייה שבאה על ידי סברה זו. על ידי זה נדמה שאמר סברה וחוכמה גדולה, אף שבאמת אינו סברה כלל. כן, יש כמה מבוכות וקושיות אצל המחקרים, שבאמת אינם שום חוכמה, והקושיות בטלים מעיקרה, אך מחמת שאין בשכל האנושי לישבה, על ידי זה נדמים לחוכמות וקושיות, ובאמת אי אפשר ליישב אלו הקושיות, כי אלו הקושיות של האפיקורסות הזאת באים מחלל הפנוי, אשר שם בתוך החלל הפנוי אין שם אלוהות כביכול. ועל כן אלו הקושיות הבאים משם מבחינת החלל הפנוי, אי אפשר בשום אופן למצוא להם תשובה. היינו למצוא שם את השם יתברך, כי אילו היה מוצא שם גם כן את השם יתברך, אם כן לא היה פנוי, והיה הכל אינסוף כנ"ל. ועל כן האפיקורסות הזאת נאמר כל באיה לא ישובון, כי אין שום תשובה לאפיקורסות הזאת, מאחר שבא מחלל הפנוי, שמשם צמצם אלוהותו כביכול, רק ישראל על ידי אמונה עוברים על כל החוכמות, ואפילו על האפיקורסות הזאת הבא מחלל הפנוי, כי מאמינים בהשם יתברך בלי שום חקירה וחוכמה, רק באמונה שלמה, כי השם יתברך ממלא כל עלמין וסובב כל עלמין, נמצא שהוא כביכול בתוך כל העולמות וסביב כל העולמות. רגע, לפני ממלא וסובב נסביר מה הוא אמר. הוא אומר, תשמע, יש עוד סוג של אפיקורסות, שהאפיקורסות הזאת היא בכלל לא חוכמות חיצוניות, היא חוכמות שאינן חוכמות. אז אני חייב לציין שאף פעם לא ראיתי מישהו שמסביר את זה טוב בעולם, ולכן אני אסביר את זה בהסבר שהוא שלי, בסדר? לא, לא, ממש לא, ממש לא, ממש ממש לא, זה ממש זה שטויות, אבל זה לא היה מרגש אותו. לא, 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 הפוך, הפוך, ממש לא, זה ממש לא מה שהוא אומר, יש כאלה שהבינו כמוך, כולל לדעתי, טעות מוחלטת עם זה, בלי בית הספר, בסדר? זה, זה, זה הרבה הרבה יותר. אני אסביר את זה. יש דברים שההכרה שלנו לא יכולה להבין אותם. כלומר, זו שאלה שהתשובה עליה היא סתירה לוגית. אין לי שום יכולת להכיל את התשובה לשאלה הזאת. זה חוכמות שאינם חוכמות, הן באמת בטלות, אבל הן בטלות, אבל הן משאירות אותי נבוך. עכשיו זה דבר מדהים. רבי נחמן נולד בשנות ה-70 של המאה ה-18, בערך 50 שנה לפניו נולד אדם אחר, להבדיל, שקראו לו עמנואל קאנט, שהוא היה פילוסוף חשוב, מאוד חשוב, אפשר להגיד אפילו הפילוסוף החשוב ביותר בעת החדשה, שהשפיע על כל הפילוסופיה שבאה אחריו. כלומר, אפשר לחלק את הפילוסופיה החדשה עד עמנואל קאנט ואחרי זה מעמנואל קאנט. אני לא אסביר מה קאנט אמר כי זה מאוד מסובך, אבל קאנט הציב גבולות להכרה. אחד מהפרויקטים שלו, של מפעל ההכרה הגדול של האידיאליזם הטרנסצנדנטלי, היה להציב גבולות להכרה. מה זה גבולות להכרה? הוא אמר, יש שאלות שהתשובה הנכונה להם וזה הדבר והיפוכו נכונים באותה מידה. זאת אומרת, בכלי מחקר רציונליים אנחנו נגיע לאותו דבר ולהיפוך שלו ולא נוכל להכריע ביניהם. הוא קרא לזה אנטינומיות. אנטינומיות זה בא מהמילה היוונית אנטי, זה לא, ונומוס זה חוק. כלומר, אנטינומיה פילוסופית הכוונה משהו שהוא לא חוקי, הוא לא מציית לחוק. קאנט הביא כמדומני ארבע אנטינומיות, שהוא השתמש בשבילהם בפילוסופיה הקלאסית, והוא הוכיח שאפשר להוכיח דבר והיפוכות. זה בעצם, הוא לקח ארבע שאלות פילוסופיות מאוד עתיקות, שעסקו בהם גם חכמי ישראל, והוא הראה שאפשר להוכיח דבר והיפוכו בדיוק באותה מידה. ניקח דוגמה של אנטינומיה אחת, או שזה מסובך לכם מדי? ניקח, בסדר. אז אני אגיד את ארבע אנטינומיות ותבחרו מה מהם לחקור, בסדר? למרות שאני לא זוכר מה הוא אמר, אבל זה לא קשה, כי זה שאלות מאוד מפורסמות. האנטינומיה הראשונה אומרת שהעולם הוא, הזמן הוא נצחי, העולם הוא לא נברא, הוא קיים מאז ומתמיד, והזמן הוא אינסופי, וגם החלל, הוא אומר את זה גם על החלל, וגם החלל הוא אינסופי, המרחב. וההיפוך שלה אומר שהעולם נברא ושהחלל מוגבל. בסדר, קאנט הוכיח ששניהם שווים אותו דבר בדיוק, לא הוכחה. האנטינומיה השנייה אומרת, אני לא בסדר של האנטינומיות, אני אומר, הסדר שלי לא זוכר איך הוא סידר אותו, שיש אטומים, שהעולם מורכב מאטומים, וההיפוך אומר שכל חלקיק ניתן לחלוקה עד אינסוף. האנטינומיה השלישית אומרת שיש בחירה חופשית לאדם, והיפוכה אומר שלכל תוצאה חייבת להיות סיבה דטרמיניסטית שקדמה לה. והאנטינומיה הרביעית אומרת, מה היא אומרת? גם משהו כזה, רגע, אמרנו בחירה חופשית, אמרנו חלקיקים, אמרנו חלל וזמן, מהי האנטינומיה הרביעית? לא יודע, שכחתי, אבל יש עוד אחת. כולם הולכות על אותו עיקרון, בסדר? של דבר שהוא והיפוכו נשמעים הגיוניים בדיוק באותה מידה. בסדר, תכף זה אולי יבוא לי, האנטינומיה הרביעית, אבל האנטינומיות הללו, כאן תסביר אותם בקצרה, והראה כמה זה פשוט להוכיח כל דבר והיפוכו. בואו ניקח את האנטינומיה הראשונה, לא בגלל שהיא הכי יפה, אלא בגלל שרב סעדיה גאון הוכיח צד אחד שלה, בסדר, שזה אנטינומיית, כלומר הוא לא חושב שזה אנטינומיה, הוא חושב שיש פה הוכחה, אבל כאן חושב שזה אנטינומיה. שזה השאלה, האם העולם נברא? טוב, אז נעשה קצת פילוסופיה של ימי הביניים, טוב, בסגנון אריסטוטלי, אז מי שווה איך זה קרוש, לא נורא, זה לא חייבים בשביל להבין את מה שאומרים עכשיו. אם העולם קיים מאז ומתמיד, אז בעצם כדי להגיע מכאן עד תחילת הזמן שלא קיים, צריך ללכת אינסוף דרך, נכון? ומכיוון שאינסוף, ללכת אינסוף דרך זה לא ייתכן. מבחינה לוגית, בסדר? אי אפשר להגיע לשם, נכון? זאת אומרת, יש נקודה בזמן שאי אפשר להגיע אליה, צריך לעבור אינסוף זמן כדי להגיע אליה, הרי שחייבת להיות נקודת התחלה. עכשיו כמובן צריך להפוך את זה ולהסביר את ההפוך, כלומר, רב סעדיה גאון אמר את זה ככה, הוא אמר, אם תיקח נקודה קדומה בזמן, ותתחיל להתקדם עד לזמן שלנו, מעולם לא תגיע. ולכן, אם העולם קדמון, לא ייתכן שהזמן שלנו הגיע, והזמן שלנו הגיע, הרי שהעולם נברא. זה ראייה יפהפייה, בסדר? ומכיוון שכך, סימן שהעולם נברא, בסדר? כי עבר זמן שהוא סופי בהכרח, עד שהוא הגיע אלינו. כי אם הוא היה אינסופי, אז לא היינו מגיעים לכאן. בסדר? זה הצד האחד, זה רס"ג, רב סעדיה גאון שאמר את זה. הצד השני של אותו דבר בדיוק אומר ככה, אומר אם העולם נברא, אז יש רגע שבו התחיל הזמן, וברגע שלפניו מה היה? כלום. כלומר אם היינו מסתכלים על החלל והזמן, זה הקבוצה הריקה, זה הריק, ואם זה היה ריק, מהריק לא יכול להתהוות זמן, לא יכול להתהוות כלום, כי זה היה ריק, בסדר? מהריק, כלומר כדי שיברא הזמן צריך שיעבור זמן, נכון? לעבור מהעין ליש, זו פעולה שצריכה לקחת מה? זמן. מכיוון שלא היה זמן, לא ייתכן שהעולם עבר מהעין ליש, ולכן במילא העולם נצחי. בסדר? אומר קאנט, שני הדברים הללו נכונים באותה מידה. זאת אומרת, היכולת הפילוסופית להוכיח שהעולם קדמון, והיכולת הפילוסופית להוכיח שהעולם נברא, שתיהן צודקות ב-100% וטועות ב-100%. ואם כן, אין לי שום דרך לדעת מה מהם נכון. מה שקאנט ענה על זה תשובה, זה שהוא אומר זה נכון, אין שום דרך לדעת. זה במגבלות ההכרה שלנו, אנחנו חשופים רק לעולם של תופעות שמכונן את ההכרה שלנו, אנחנו לא יכולים לענות על השאלות האלה, זה מחוץ לגבולות ההכרה שלנו, אבל הוא אמר, אנחנו תמיד חייבים להמשיך לשאול. בסדר, השאיפה הטרנסצנדנטית של האדם. אנחנו תמיד חייבים להמשיך לשאול. זה התשובה, אני לא אכנס, זה נורא מסובך, להסביר את קאנט, צריך להבין את אריסטו, בסדר, זה לא, כאילו, זה צריך 200-300 שעות של לימוד, אז לא נתקדם עם זה הלאה. רבי נחמן שואל את השאלה, הוא אומר, יש דברים שדבר והיפוכו הם נכונים. הוא מקבל בדיוק את הנקודה הזאת של כאן. הוא לא שולל אותה. הוא מקבל אותה. הוא אומר, מהאפיקורסות הזאת אין תרופה. אין תרופה כפשוטו. האדם שעומד מולה, כל בעיה לא ישובו. זאת אומרת, מי שמגיע לקושיות מהחלל הפנוי, היינו קושיות שבהן באופן מובנה אין עליהם תשובה. אין שם לוגיקה, חוקי הלוגיקה לא חלים שם. ההיגיון לא עובד שם. שם הוא מתעדה, מתעיין, לא נשאר לו כלום. אין לו מה לעשות שם, אין דרך לצאת מזה. זה הקושיות שלך. שימו לב, האפיקורסות הראשונה של סתם חוכמות חיצוניות, זה שבירת הכלים, ומשם אפשר להעלות ניצוצות. האפיקורסות השנייה של קושיות שאין עליהן תשובה, זה החלל הפנוי, ושם אין מה להעלות ניצוצות. מי שמגיע ושם עליו נאמר כל בעיה לא ישובון, והוא גמור. בסדר? עד כאן מבינים?
בערך.
כן? האפיקורסות זה בעצם שאתה עומד ואתה אומר, אני לא יודע במה להאמין. איך אני יכול לשים מה אומר ישראל, מקרים עבריים, כי הם עוברים את זה. אבל ידעי מה עוברים את זה? זה האמונה. כלומר, מה זה עוברים את זה? לא שהם מנצחים את זה. הם מדלגים מעל זה. בסדר? לא שהם מצליחים, אנחנו נראה מה הכוונה. הכוונה לעבור מהממלא כולל מין וסובב כולל מין. אבל לא שהם מצליחים לפתור את הקושיות מהחלל הפנוי, אין להם פתרון. שיש דבר והיפוכו, אני לא יודע מה לחשוב. בסדר? ואם אני לא יודע מה לחשוב, אני לא חושב כלום, אני תקוע. אני אכלתי אותה. אני לא יכול עכשיו להאמין, כמו שאמרתי קודם. בסדר? יש לי קושיות מהחלל הפנוי, אין עליהם תשובה. בסדר, אני הלכתי לרב, שאלתי אותו שאלה, ואין לזה תשובה. אין תשובה לאף אחד, וזה גומר אותי. וזה אסון. זה יותר גרוע, שתי תשובות שהן הפכות ושתיהן נכונות באותה מידה, זה סימן שאני יודע מה לעשות. אין לי שום כלי להכריע. שים לב, אם בשבירת הכלים הבעיה היה ריבוי אורות ומיעוט כלים, ולכן נשברו הכלים, הרי פה שאין אורות ואין כלים, אין כלום. אני נבוך, לא יודע מה לעשות. אין אורות וגם אין כלים. אין אורות, אין אורות, זה חלל פנוי, הוא פנוי מהאור. אין אורות. עכשיו אני אגיד לכם סוד. כל מהותו ותורתו של רבי נחמן, זה החלל הפנוי. בסדר? זאת אומרת, אפשר לקחת את כל שער הספר ולדחוס אותו לתוך אותו חלל הפנוי. כל מה שרבי נחמן בא לעשות בעולם זה לענות קושיות, לענות תשובות לקושיות שאין להם תשובות. מה? של קאנט או של פילוסופיה בכלל. כל האנטינומיות. לא חושב שרבי נחמן ענה ישירות לקאנט, כמו הכיר אותו או לא הכיר אותו, אני לא יודע, אבל לא חושב שהוא ענה ישירות לקאנט. אבל הרעיון של רבי נחמן זה בעצם להסתובב בחלל הפנוי. בסדר? גם כי ישב בחושך השם אור לי. כן? זה כמובן פסוק עם סתירה. נכון? גם כי ישב בחושך השם אור לי. אם השם הוא אור, זה תבר שבחושך. בסדר? נכון? מבינים מה שאומר? מבינים מה שאומר? כלומר, יש הערה של השם שהיא מבחינת חושך. בסדר? זה דבר שצריך לתת עליו את הדעת. כן?
נגיד צדיק ברא לו רשע בטוב ומתושיה מאחר
לפנות. לא, לא בטוח. לאו דווקא. זאת אומרת, יכול להיות שכן. לא. עוד פעם. השאלה אם יש לך תשובה, השאלה אם קושיה מאחר לפנות, זה אם יש לי תשובה, אין לי תשובה. זאת אומרת, האם היא תיתכן תשובה? כן.
אם הוא עומד תשובה, אין לי שאלה.
רגע, אתה צודק, אז בוא נראה איך אפשר לענות תשובות של החלל הפנוי, בהמשך הוא יסביר, בסדר? בהמשך הוא יסביר מה הבעיה, אנחנו רק בהתחלת הדרך. רגע, אז אני אמרתי, אל תקשיב, כי אני אמרתי משהו בסוגריים, כי אנחנו לא יודעים מה הוא יגיד על החלל הפנוי, אנחנו רק בהתחלה. אבל מה שחשוב להבין שבחלל הפנוי זה המקום שבו עומד האדם והוא לא יודע כלום, בסדר? עכשיו אני אגיד לכם עוד משהו, בעצם כל התורה של רבי נחמן לא רק שהיא בחלל הפנוי, כלומר רבי נחמן חי בחלל הפנוי, זה אין ספק. ולא רק זה, הוא גם מכניס אותך לחלל הפנוי. בסדר? כלומר, איך יודעים שהבנת משהו בתורה של רבי נחמן? אתה מסיים את הכל, דקדקת בכל הפרטים, סידרת את כל הדברים, העמדת כל דבר על בוריו, כן? כל דבר סידרת במקומו, ואז אתה מבין שאתה לא יודע כלום. כן, זו התחושה שצריך לצאת מתורה של רבי נחמן. כלומר שעוד לא התחלת בכלל לגעת במשהו. כן, עדיין לא נגענו. תורת השם תמימה, כמו שאמר בעל השם טוב, עדיין לא הבנו, עדיין לא נגענו. בסדר? אז זה החלל הפנוי. והחלל הפנוי הזה הוא סתום בתכלית הסתימות. אני רוצה לומר, הקושיות האלה, האנטינומיות, שקאנט גילה או הציב אותם, הם בדיוק הדוגמאות למה זה קושייה מהחלל הפנוי. זה קושייה בעצם שהתשובה עליה היא כן ולא בדיוק באותה מידה. היא דבר והיפוכו בדיוק באותה מידה. זה בעצם, זה לא שזה לא שווה כלום, זה יותר גרוע. זה בעצם אומר לך אין תשובה. כן? אין שום תשובה. זה לא, כן, אבל תתקדם. תתקדם, זה השאלה אם יש לאן להתקדם. בסדר? אבל זה בדיוק העניין, שרבי נחמן אומר, לא, אז כן, אז רבי נחמן אומר שעם ישראל מתקדם על ידי זה, ולא הם תראו עבריים, כי הם עוברים את זה. מה הכוונה עוברים את זה? תכף נראה, אבל הכוונה בגדול, לא שהם מתמודדים עם זה, אלא חוצים, סותמים את האף ועוברים, בסדר? איך שהוא מצליחים לחצות את זה על ידי, מה על ידי אמונה? כן, אבל זה לא שזה פותר משהו. זה רק מתמודד עם עצם הבעיה. כלומר, דוחה את ההתמודדות עם עצם הבעיה. בוא נקרא שנייה אחת, מה זה בדיוק? אז הוא אומר ככה. ועל כן אלו הקושיות הבאים משם מבחינת חלל פנוי, אי אפשר בשום אופן למצוא להם תשובה. היינו למצוא שם את השם יתברך. כאילו היה מוצא שם גם כן את השם יתברך, אם כן לא היה פנוי, והיה הכל אינסוף כנ"ל. ועל כן על האפיקורסות הזאת נאמר כל בעיה לא ישובון, כי אין שום תשובה על האפיקורסות הזאת מאחר שבמחלל פנוי שמשם צמצם אלוהותו כביכול, רק ישראל על ידי אמונה עוברים על כל החוכמות ואפילו על האפיקורסות הזאת במחלל פנוי, כי הם מאמינים והשם יתברך בשום חקירה וחוכמה רק באמונה שלמה. למה? עכשיו תבינו מה חשוב בחלל פנוי. כי השם יתברך ממלא כל העלמין וסובב כל העלמין, כמו שכתוב בזוהר, הקדוש ברוך הוא ממלא את כל העולמות והוא גם סובב סביב כל העולמות. כמובן זה סתירה, נכון? זה סתירה, אם הקדוש ברוך הוא ממלא את כל העולמות, סובב כל העולמות, מי הוא סובב? עצמו, אז זה אחד, נכון? אתם מבינים מה שאומר? אם אני אומר אני גם חי בתוך הגוף שלי וגם מקיף אותו, מה אתה מבין את המוח? אתה פשוט אתה, נכון? ממלא כל העלמין, סובב כל העלמין, זה שני מושגים שכשאתה מחבר אותם ביחד, ליצור סתירה. אם הקדוש ברוך הוא סובב כל העולמות, סימן של העולמות, זה לא הקדוש ברוך הוא. לא, לא, תכף נראה, לא, לא, תכף נראה, יש על זה תשובה, החלל פנוי הוא התשובה, בסדר? אני שואל שאלה פשוטה, עברית, עברית, אתה לא יודע עיגולים, אתה לא יודע יושר, אתה לא יודע כלום, אם הקדוש ברוך הוא ממלא את כל העולמות, בסדר? אז כל העולמות הם הקדוש ברוך הוא, אם הוא סובב את כל העולמות, אז העולמות הם לא הקדוש ברוך הוא, אם הוא גם ממלא וגם סובב, אז הוא פשוט נמצא בכל מקום. תגיד, הקדוש ברוך הוא נמצא בכל מקום, להגיד אם היה כל מיני סוף כל מיני, זה אתה אומר, מושג שאין לו משמעות, אין לו פשר, כי הוא סובב סביב עצמו, אז זה הוא. בסדר? מבין מה שאני אומר? יפה, אז מה התשובה? עכשיו הוא אומר, רבי נחמן אומר איזה תשובה. כן? אז הוא אומר, כי השם יתברך מלא כל ימין, מסובב כל ימין. נמצא שהוא כביכול בתוך כל העולמות, וסביב כל העולמות. וצריך להיות הפרש כביכול בין המילוי והסיבוב, שאם לאו, אם כן הכל אחד. אך על ידי בחינת חלל פנוי, שמשם צמצם אלוהותו כביכול, ובתוכו ברא את כל הבריאה, נמצא שהחלל הפנוי מקיף את כל העולם, והשם יתברך שהוא סובב כל העלמין, מסובב גם על החלל הפנוי. כן שייך לומר מלא כל העלמין, היינו כל הבריאה שנברא בתוך החלל הפנוי, וגם סובב כל העלמין, היינו שמסובב גם על החלל הפנוי. ובאמצע מפסיק החלל הפנוי, שכביכול צמצם משם אלוהותו. אז יש משהו בין הממלא לסובב, מה? החלל הפנוי, בסדר? אם היה לנו ציור, מה היינו רואים? היינו רואים עיגול שהוא מלא באור אינסוף, נכון? של הקדוש ברוך הוא. אחרי זה יש עיגול ריק מהאור אינסוף, ומסביב העיגול הריק יש עוד פעם הכל אור אינסוף. אז מה מפריד בין הממלא כל ימין לסובב כל ימין? החלל הפנוי, בדיוק, הוא מה שמפריד ביניהם. מה? על החלל הפנוי יש לנו את הקושייה הידועה, אבל עצם זה שיש אפשרות לראות אותו עכשיו כחלל פנוי, שהוא כביכול רק מאלוהות, אז הוא מפריד. בסדר? לא הכרענו, אנחנו רק אומרים שיש אופן להבין את זה. רגע, בסדר? הוא רק מראה שיש אופן להבין את זה ככה. כן? והנה על ידי אמונה שמאמינים שהשם יתברך ממלא כל העלמין וסובב כל העלמין. ומאחר שהוא סובב כל העלמין, אם כן שגם אחרי הפנוי בעצמו נתהווה מחוכמתו יתברך, ובוודאי באמת לעמיתו יש שם אלוהותו יתברך. רק שאי אפשר להשיג זאת ולמצוא שם השם יתברך כאן. על כן הם עוברים על כל החוכמות והקושיות והפיקוסות הבא משם אחרי הפנוי, כי יודעים שבוודאי אי אפשר למצוא להם תשובה. כי אם היה מוצא להם תשובה, היינו שהיה מוצא בהם את השם יתברך, אם כן לא היה חייל פנוי, לא היה אפשר להתהוות הבריאה. זאת אומרת, עכשיו נוסף פה עוד משהו, אנחנו יודעים שהקושיות מאחרי הפנוי אי אפשר למצוא תשובה, וטוב שאי אפשר למצוא תשובה. כי אם היה אפשר למצוא תשובה והקושיות מאחרי הפנוי, היינו הופכים את החייל הפנוי למה? לאור אין סוף. ואם היינו הופכים לאור אין סוף, היינו מבטלים את מה? את העולם. אז טוב שאי אפשר למצוא. בסדר? טוב שאי אפשר למצוא. כן? בגלל שאי אפשר למצוא קושיות מחר, בגלל שאי אפשר לפתור את הקושיות מחר הפנוי, באה אפיקורסות כזאת בעולם, שאין לה שום תשובה וכל בעיה לא ישובון, כן? והיא הרוע המוחלט, ואין שום דבר, ואין שום יכולת להתמודד איתה בשום דבר, אבל אם לא היה את כוח חיי פנוי, חס ושלום, אם לא הייתה אותה אפיקורסות הגדולה, לא היה עולם, ואז זה היה רחמנות, ואז הכל מובן, בסדר? אז החיי הפנוי הוא בא מהרחמנותו של הקדוש ברוך הוא, ולכן הוא הדבר הכי אכזרי שיש לבני אדם. אז החלל הפנוי עצמו הוא סתירה, הוא אנטינומיה, בסדר? למה? כי גם החלל הפנוי הוא קושייה מהחלל הפנוי, בסדר? כי אתה אומר ככה, אתה אומר החלל הפנוי זה דבר הכי מהגרוע שקרה לנו. מה למדנו מקודם? למדנו יש שני מיני אפיקורסות, אפיקורסות אחת זה חוכמות חיצוניות שמשם אפשר להעלות ניצוצות של קדושה, ביקורסות שנייה זה החלל הפנוי, זה קושיות שאין להם תשובה, זה חוכמות שהן לא חוכמות, זה דברים שאין להם תשובות, ולכן מהדברים האלה אי אפשר להעלות אותם. אין להם שורש בקדושה, אין בהם ניסוצות של קדושה, אין בהם משהו טוב, תכף נראה, אין בהם אפילו אותיות, כן? אין בהם בריאה, אין בהם כלום, ולכן כל בעיה לא לשובות, מי שנתקע שם, זהו, בסדר? הוא נופל בתכלית הנפילה. ובדיוק אותו חלל פנוי, אם חס ושלום היינו מצליחים למצוא פתרון לקושיות שאין להם תשובה, אז היינו הופכים אותו חס וחלילה לאור אין סוף, לאלוהות. למה חס וחלילה? כי אם היינו הופכים אותו לאלוהות, אז היה מחבר בין האור הממלא כל העלמין לאור הסובב כל העלמין, והיה עושה את הכל אחד, והיה מבטב את בריאת העולם, והיה מבטב את עצם קיומנו. נמצא שעצם קיומנו תלוי במה? בחלל הפנוי, שהוא זה שמשמיד אותנו. כי בו אנחנו נתקעים, הקושיות שאין להם סוף. אז עכשיו אני שואל אותך, החלל הפנוי, הוא טוב או רע? הוא גם טוב וגם בדיוק אותו דבר. רגע, רגע, משה רבנו זה בהמשך התורה. בסדר? זה עוד ג' אנחנו לא נגיע לזה היום.
איך האור הממלא כל העניין?
מה?
האור הממלא כל העניין
בעצם מוגבל. עוד פעם, רבי נחמן אומר פה משהו שהוא דורש המחלה הכי בסיסית. אם יש אור ממלא כל העלמין ואור סובב כל העלמין זה לא אותו דבר, נכון? חייב להיות ביניהם איזה משהו שמפריד ביניהם, נכון? חייב להיות משהו שמפריד ביניהם. עכשיו אז זה מה? בסדר? עד איפה הגעתי? אני רוצה להמשיך לצוף האות. כן? רגע, אז אמרנו, אז הנה הידי אמונה שהשם יתברך מלא כל העלמין סובב כל העלמין מאחר שהוא סובב כל העלמין, אם כן גם שאחר הפנים בעצמו יתברך וחוכמתו יתברך, ודאי באמת לעמיתו יש שם אלוהותו יתברך, שאי אפשר להשיג זאת, למצוא שם השם יתברך, על כן הם עוברים על כל החוכמות והקושיות והאפיקורסות, הבא משם אחר הפנוי, כי יודעים שבוודאי אי אפשר למצוא להם תשובה, כי לא מצא להם תשובה, אם שהיה מוצא להם את השם יתברך, אם כן לא היה חלל פנוי, ולא אפשר להתאבות הבריאה, בסדר? אבל באמת לעמיתו, בוודאי יש להם תשובה. שנייה אמרנו שאין להם תשובה. ובוודאי יש שם אלוהותו יתברך. שנייה אמרנו שאין שם אלוהות, כי זה מה שמפריד בין חלל פנוי. בין ממלא כל העלמין סובב כל העלמין, אבל על ידי חקירות נשקעים שם, כי אפשר למצוא שם את השם יתברך מאחר שהוא בחינת חלל פנוי, רק צריכים להאמין שהשם יתברך סובב גם עליו, ובוודאי באמת גם שם יש על אותו יתברך, ועל כן ישראל נקראים העבריים, על שם שהם עוברים באמונתם על כל החוכמות ואפילו על החוכמות שאינם חוכמות, היינו האפיקורסות השנית, הבא מחלל פנוי כנל, וכן השם יתברך נקרא אלוהי העברי, מלשון עבר הנאה, מלשון צדדים, היינו שאלוהותו מסתובב גם על החלל הפנוי, הבא על ידי הצמצום, שצמצם מאור הצדדים, ועל כן ישראל נקראים עבריים, שעל ידי אמונתם שמאמינים שהשם יתברך אלוהי העברים כנל, הם עוברים על כל החוכמות ועל מה שאינם חוכמות, היינו האפיקורסות השנית, ועל כן בוודאי מזה האפיקורסות השנית, בוודאי צריך להיזהר יותר, ויותר לברוח ולהימלט משם לבני לעיין ולהפיט בדבריהם כלל, כי חס ושלום בוודאי ישקע שם, כי עליו נאמר כל בעיה לא ישובון כאן. בסדר, זה כמו שאתם רואים החלק האחרון של האות, זה האסטרואידים, עובר מצד לצד, כן, בלי הפסקה, ובמילים אחרות, רבי נחמן פה נותן הגדרה חדשה לאמונה. בסדר? אפשר להגיד בפשוט כלום, רק בשולי השוליים של ההתחלה. אבל אפשר להגיד שמה שרבי נחמן אומר פה, כהקדמה, זה שהאמונה היא הדרך היחידה לחיות, והיא הדרך הבטוחה למות. בסדר? האמונה זה דבר שאי אפשר בלעדיו, והוא הצרה הכי גדולה שלנו. כן? כלומר, במילים אחרות, רבי נחמן הופך את האמונה עצמה מאנטינומיה. למה? כי מה השורש של האמונה? החלל הפנוי. בסדר? זאת אומרת, בוא נשאל את זה ככה. לא. איפה יש אמונה? איפה היא? מה? אני צריך אמונה במלא כל ימים? לא, הכל לא עובד סוף. אני צריך אמונה בסובב כל ימים? לא, הכל סוף אני צריך אמונה. בחלל הפנוי. אז מה השורש האמונה? בחלל הפנוי. אז מה, אפיקורסות, אימי, כפי שאומר. בסדר? אז מה ההפך באמונה? אפיקורסות, זה פשיט, פשט, נכון? אבל באמת, זה אותו דבר בדיוק. שלום. זה בדיוק.
האמונה לא מחברת אותי מהממלא. אלא
סובב. עוד פעם, עוד פעם. שאני נמצא, מה רבי נחמן אומר? מה הבעיה בחלל הפנוי בעצם? שאין שם אלוהות, נכון? ואם אני אצליח לענות תשובות על הקושיות של חלל הפנוי, אני אהפוך אותו לאור אינסוף, נכון? וזה לא טוב.
כי אז אני
אתעייף. כי אז לא יהיה עולם. והקדוש ברוך הוא רצה לברוא את העולם, חמת רחמנותו. בסדר? אז אסור שיהיה לי תשובות לשאלות, נכון? אבל מצד שני אסורי גם להיות שם בלי תשובות ושאלות. כן, זה התעקע באפיקורס, ומה עושים? אמונה, נכון? מה זה אמונה? רגע, שתקרא את זה אחר כך, מה זה אמונה?
זה מעביר אותו.
מה זה אומר? זה אומר שאמונה זה היכולת להחזיק את הדבר והיפוכו, נכון? בסדר? זה אומר שהאמונה יש בה גם אפיקורס. בסדר? היא ואפיקורס זה אותו דבר. כן? מה? אם האמונה זה הכרעה, אם האמונה זה להאמין בקדוש ברוך הוא, בסדר? כפשוטו. אז זה אור אינסוף, אז אין לך תשובות או שאלות של החלל הפנוי. ואסור שיהיה לך תשובות או שאלות. אף על פי שוודאי יש תשובות בחלל הפנוי, אסור שיהיה לך אותן, כי אז אתה תהפוך אותו לאור אינסוף. אם תהפוך אותו לאור אינסוף, יתבטל העולם. נכון? לכן אסור שיהיה לך תשובות. מה הפשט? אדם היום מתקרב לקדוש ברוך הוא, מה אומרים שהוא עשה? חזר בתשובה, נכון? ככה, בסדר? אבל מי שחוזר בתשובה בחלל הפנוי, מה קורה לו? הוא יהפוך אותו לאור אינסוף, לכן אין שם תשובה, כלומר אין אפשרות, הקדוש ברוך הוא מנע מאיתנו לעשות בתשובה בחלל הפנוי, כי אם לא, אנחנו נעיין את העולם. אז אסור בשום פנים ואופן לחזור בתשובה בחלל הפנוי. בסדר? אז מה, אם לא חוזרים בתשובה, מה עושים? מאמינים בקדוש ברוך הוא, אבל צריך להיות אפיקורסים. בסדר? זאת אומרת, בחלל הפנוי, מה שעוזר לנו להתקדם ולעבור מהממלא כל הימים לסובב כל הימים זה האמונה שהיא כשלעצמה חייב להיות בה גם אפיקורסות. כלומר האמונה היא ההבנה שהאמונה והאפיקורסות זה סביבה. עכשיו, זה סתירה. טוב, מה לעשות? זה החלל הפנוי. בחלל הפנוי הכל סתירות. בסדר? נכון, אם אתה מאמין, אתה אומר מה האמונה שלי? אני מאמין בקדוש ברוך הוא, בתורה, בעם ישראל, ולכן אני מאמין שהכופרים והמאמינים הם בדיוק אותו דבר. זה שטויות, נכון? לא הבנתי. לפני שנייה דיברתי על אמונה, ועכשיו אתה אומר לי שהכופרים מאמינים בדיוק אותו דבר. כן, זה סתירה. זה לא סתירה. זאת אומרת, זה סתירה. אבל הכל סתיר. אנחנו בחלל הפנים. בסדר? עד כאן מבינים? משהו? בסדר? אז זה ההתחלה של התורה המופרעת הזאת. אבל זה, לא, זה החלק הפשוט שלה. בואו נגיד ככה, בסדר? האותיות ג' ד' ה' הרבה יותר מסובכות. אז שבוע הבא נמשיך. נעשה, לא יודע. אם תרצו, נמשיך. אם לא, אפשר לעצור פה בחלל הפנוי. גם טוב, בסדר? אני אתקע בחלל הפנוי. אבל צריך לשים לב, אולי נגיד את זה, מילה לסיכום. צריך לשים לב היטב שחלק מהבעיה אצל רבי נחמן, שבאמת התורות שלו זה לסוף, בסדר? כל עוד שתבין אחרי זה, תשנה את כל מה שהבנת עד עכשיו. ולכן לא להיתקע בחלל הפנוי. בסדר? כלומר, לא להיתקע בחלל הפנוי של אותיות א' ב'. אלא צריך להבין את כל התורה עד הסוף. זאת אומרת, כן, לא לשקוע בחקירות, אבל גם לא לשקוע בחקירות. אז זאת אומרת, צריך להיזהר מאוד פה, צריך להיזהר מאוד שהתורות האלה לא יובילו אותנו למקום שבו אנחנו לא נדע שאנחנו לא יודעים. בסדר? נקרא לזה ככה, יהי רצון שזכותו של רבנו תגן עלינו, ואם אמרנו שטויות בשיעור הזה, אז שהקדוש ברוך הוא יעזור, ולא צריך לקחת שום דבר יותר מדי ברצינות, בסוף זה רק אני, בסדר? ואני יכול להגיד מה שאני רוצה, הכל מילים, בעזר השם, אם תרצו נמשיך שבוע הבא.